מישור הזמן סובב לו. עידנים באים וחולפים, משאירים אחריהם זיכרונות שהופכים לאגדה.
אין התחלה או סוף לסיבובי קישור הזמן, אבל זאת הייתה התחלה, התחלה של פודקאסט.
אתם מאזינים לקישור הזמן יומן צפייה, הפודקאסט שבו אנו מדברים על קישור הזמן, סדרת הטלוויזיה של אמזון פריים, המבוססת על סדרת ספרי הפנטזיה המפורסמת של רוברט ג'ורדן וברנדון סנדרסון.
אני צפריר.
ואני חיים.
והיום נדבר על תל ארן ריוד, הפרק החמישי בעונה השלישית של קישור הזמן.
כן, ברוכים הבאים לשם שאני הכי פחות יודע איך להיית אותו, מבין כל הפרקים עד עכשיו. טוב, צפריר, פרק, הרבה דברים קרו בו, ונצטרך לדבר עליהם. אז אתה מוכן?
אז בוא תעשה לי סדר, כי היו המון המון דברים. תן איזה תקציר קטן וחמוד, וניגש למלאכה פה, למאזינות ומאזינים הנאמנים והנאמנות שלנו.
בהחלט. אז מה ראינו השבוע בקישור הזמן? בהמשך לאירועי הפרק הקודם, המשלחת לרוידיאן ממשיכה לבית שבט הטארדד, שם יש זמן לאכול קצת ולנוח, אלא אם כן הטגוויין שצריכה להתחיל את האימונים בעולם החלומות. הסשן הראשון כמעט מסתיים באסון, אבל זו לא הפעם האחרונה שגוויין ולנפיר ייפגשו הפרק. מוריין מתמודדת עם ההשלכות של החזיונות שלה, שותה עם לן וקופצת עם הגוויין לחלום של סיואן, להעביר למסר ולהיפרד. אגווין מנצלת את הזמן לבקר בחלומות חבריה, וסך הכל נהנית, עד שבחלום של רנד לנפיר עושה לבו. במגדל הלבן האינטריגות ממשיכות, ואליידה מנסה את כל התכסיסים הדיפלומטיים שלה כדי לצבור כוח אלקטורלי במגדל, וחושפת מזימה סודית של ורין וסיואן. רק שמתברר שהיא המזימה הסודית שלהן, ובעזרתה הן מנסות לתפוס את שארית האג'ה השחורה במגדל. יאלצו להסתפק באיש אפור במצב משומש לעת עתה. ובדרך לטנצ'יקו. נייניב לומדת למה זה מבאס לשוט בספינה, מאט לומד לסלוח למין, ואנחנו לומדים על בני הים המוזרים ומוצאות הרוח שלהם. ובשני הנערות, התוכנית של פרין יוצאת הדרך. בחושך ובחסות הערפל המחושף של אלנה, הם מסתננים למחנה ילדי האור, נלחמים בדיין, מצילים את אחיותיו של מאט, ופרין כמעט שוכח להיפצע קשה כדי שפעיל תציל אותו ואולי גם תחבוש אותו בפרק הבא. וגם אלנה, שרבה לפני כן עם מקסים, הופכת לקרית ציקות, ומקסים מספיק לחזור חזרה ולהציל אותה. אבל אף אחד לא מספיק להציל את נאטי קותון, ואת השפיות שלי, יאללה, יש פה הרבה על מה לדבר, אז בואו נעשה את זה.
בואו באמת נעשה את זה, אז חסות אחת קצרה, ואנחנו ממשיכים.
התוכנית בחסות גילתה את האנשים האפורים. אין לנו שם, אין לנו פנים. אבל אם אתה שומע את זה, מישהו עשה טעות. גילדת האנשים האפורים. פתרונות שקטים לבעיות רועשות. כעת במבצע חיסול.
סתם התוכנית לא תחת שום חסות, אבל היא כן בתמיכת המאזינות והמאזינים שלנו בפטרון שעוזרות ועוזרים לנו לשפר ולפתח את הפודקאסטים שלנו, פודקאסט כזה וגם פודקאסטים אחרים, תאזינו. אז תודה רבה לכל המאזינים והמאזינות, לתומכות ולתומכים שלנו, שוב המון, המון המון תודה. חיים.
כן.
בוא תיקח אותנו לפרק, להתחלה. מה ראינו שם? כי להגיד לך את האמת, מי נו אנדרסטנד.
טוב, יש לנו עניין. יש לנו קולד אופן, שהוא לא ממש קולד אופן, הוא ממש המשך של הפרק הקודם. יש לנו את מוריין עם הכדור הלבן שהיא מצאה בתוך העץ ברוידיאן, זה הסקרנן, שכבר דיברנו עליו קצת בפרק הקודם, ואתה הערת את עינינו על המקורות שלו, מאיפה הוא מגיע, כי הוא ממש לא בדיוק מהספרים, אבל הסקרנן הזה הוא חפץ כוח, ואפשר דרכו לשלוט בהמון המון כוח. מה שקורה למוריין, זה שאנחנו מקבלים קצת פלשבק, לפרק הקודם, כי בפרק הקודם היא דיברה עם רנד, והיה להם את השיחה הזאת, בהתחלה של הפרק כבר הספקנו לשכוח, כי היה את כל הדברים של רוידיאן אחרי זה, אבל היא דיברה איתו על הכוח שהוא חייב ללמוד להשתמש בו, ורנד דיבר על זה שמבחינתו זה, הוא גם מאוד מאוד נמשך להשתמש בכוח, אבל גם הוא מרגיש את ההשחתה של הכוח, וזה גורם לו לבחילה, וכאילו מתאר את הדיכוטומיה הזאת שהוא מרגיש אותה, ו אנחנו רואים את מוריין עושה משהו דומה קצת, אני חושב, או לפחות מתכתבת עם הדבר הזה. זה דבר אחד, שהיא משתמשת, מנסה לקחת כמה שיותר מהכוח האחד, דרך הסקרנן, וגם למרות שהיא משתמשת בכוח, בחפץ הזה, יש איזשהו מגבלה לדבר הזה. ראינו כבר אפילו בעונה הראשונה, איך אפשר להישרף משימוש יתר בכוח, והיא מגיעה ל, אני הייתי אומר, מקום מאוד מאוד קרוב לזה. ככל שהיא שואבת יותר, היא רוצה לשאוב יותר, יש משהו נורא ממכר בדבר הזה, אז אנחנו רואים את ההשפעות של זה. זה דבר אחד. אני חושב שיש עוד רובד של הדבר הזה, וזה בעצם מוטיב שקורה במהלך הפרק, וזה התמודדות מוריין עם הידע שהיא הולכת כנראה למות, או לפחות זה מה שהיא מאמינה, כי היא אומרת, זה או שאני מתה או שרנד מת, ומבחינתה ברור שהיא תמות מאשר שהוא ימות. אז היא מוכנה למות, אבל זה לא כזה פשוט, והיא מתמודדת עם המחשבה הזאת לאורך הפרק. אני חושב שהפתיחה היא מסמלת בדיוק את הדבר הזה, היא כאילו אולי היא מנסה לראות אם יש לה נשק שהיא תוכל דרכו להילחם בלנפיר, אולי יש בזה משהו שהיא קצת מתפתה להתאבדות דרך זה, יש פה ממש כזה התמודדות פסיכולוגית עם המצב הנפשי שלה, אני חושב שזה מה שמסמל להתחלה.
כן, אבל אתה שמת לב שיש בסוף, היא עושה איזה מין קידוח קרקע עם הסקרנן הזה, והוא יוצר איזה מין צורה כזאת גיאומטרית כלשהי, אני לא הבנתי אם יש משמעות או אין משמעות בצורה הזאת, זה נראה כמו מדחף כזה של ספינה, אז כל עוד אנחנו לא בטיטניק, אני לא הבנתי מה הסיבה, או למה זה כל כך היה חשוב שלן מגיע אליה, ואגב, שמת לב שיחסית אפילו שזה שיש לו את הקשר עם לן, הוא עושה לה איזה איזה כמה פעמים בפרק, היא כזה, לן, מה אתה עושה פה? לא ראיתי אותך איזה 3-4 פעמים, כאילו, היא אמורה להרגיש אותו, לא?
כן, באמת מוזר, אולי זה מראה כמה היא שקועה במחשבות שלה. זה
הלימוד
זכות שאני יכול לתת, אבל גם...
איזה לימוד זכות נתת? חבל הזמן.
שמע, לא יודע, אני חושב, זה היה, אני חייב לומר, הקולד אופן הכי אנדרוולמינג שהיה לנו עד כה.
אוי, אתה כל כך לקחת לי את המילים, אני כתבתי פה פתיחה, הפעם חלשה מוריין משחקת עם צעצועים. כאילו... אני אמרתי, אתה יודע, אני אמרתי לך הרי בפעם קודמת, אני מחכה לקולד אופנינגס, ואז אני מחכה ונראה, ואז אמרתי עושה, ואז נראה איזה משהו, ואז כזה מין, אוקיי.
למזלנו צפריר, למזלנו, ואולי, אני לא יודע, אולי אתה לא חושב כמוני, אבל לדעתי זה החלק הכי חלש בפרק, אז יהיה דברים יותר טובים לדבר עליהם, אבל כן, זה בהחלט לא היה שואו.
כן, אז באמת בוא נעבור לחלק הבא בעצם שזה האיילים, אז כן, הם מגיעים לקולד סטונס הולד, המאחז האבנים הקרות, שזה המקום של הטרדד, ואנחנו רואים אותו, ואני חייב להגיד שא' זה נראה נהדר, זה ממש כמו שמדמיינים אותם, אתה יודע שזה קצת מזכיר את הסיצ'ים של הפרמן, נכון?
טוב שאמרת את זה כי חסכת לי.
לא, זה ממש, אני חושב שהאיילים גם בנויים על פי פרמן. בוא נדבר.
כן, זה ברור, זה ברור שהוא קיבל מהם השראה גם. אני רוצה להשלים, בפרק שדיברנו, אני חושב הראשון של העונה הזאת, שאתה דיברת על זה שרוברט ג'ורדן הראשון שעשה את כל הקטע הזה של נבואות, או שאפילו עשינו את זה בפרק הקודם, לא יודע. אני חייב לומר, יש מקום גם לפרנק הרברט בעניין הזה. אני חושב שהקטע של הנבואות בדיון הוא מאוד חזק. במיוחד זה שהן לא כמו שהן נראות בהתחלה, כאילו, חלק מהן מפוברקות, אבל לפעמים...
אין כלי נשק, אין כלי נשק. כן. וזה יופי, תשמע, חולית לוקחת מאוד את הנושא של נבואות, אני נותן לך את הנבואה, ואז אני יודע בדיוק מה צריך להיות בה. אבל אנחנו רואים את זה שבאמת מגיעה הילדה, הנכדה של רוארק, והילדה הג'ינג'ית החמודה, ואז היא אומרת לו, אתה באמת הקרקן, והוא מפשיל, ומראה לה בעצם את הסימנים, ואומר לה כן, ורודף אחרי כזה, כזה, שזה הקטע חמוד, שמראה שרנד עדיין, הוא מנסה לזכור את זה, שהוא בחור חמוד בתכלס, שהוא עדיין לעשות את זה, אבל זה מראה כמה דברים, זה מראה קודם כל שרנד באמת מאמץ את העובדה שהוא קרקן, הוא מודע לזה, הוא קיבל את הכל, הוא ראה את הכל, הוא מבין מה תפקידו, וזה בעצם אחד הדברים שאנחנו רואים שם. אנחנו גם כן פוגשים גם כן את הרוף מסטרס, שזאת גם כן אשתו של רוארק ליין, שכחתי את השם שלה?
רגע, היה לי את זה? טוב, שכחתי.
בקיצור, הרוף מסטרס, ואז אנחנו מקבלים בעצם את הנושא הזה שהאיילים בעצם, הם לוקחים כמה אנשים, גברים, נשים, ביחד, אין להם בעיות עם זה, ואפילו יש לנו צנה של ארוחה, בעצם אביינדה עכשיו הופכת להיות וייזמן, והמשימה הראשונה שלה, את הולכת להיות הצל של רנד, ולמעשה להיות איתו, ללמד אותו, ללמד אותו מה זה להיות עיל, והיא ממש לא אוהבת את הדבר הזה, אבל בכל מקרה היא מנסה, ויש ביניהם חיכוכים כאלו, זאת אומרת, הם ממש לא מסדרים ביחד, יש איזה קטע מצחיק עם אותה בחורה מלכיירית שעם לן, והיא מלמד אותו לאכול חרקים.
זה הכל סצנות מהספר, זאת אומרת, זה כן דברים שאנחנו זוכרים, כן. אבל זה טוב, זה טוב.
תשמע, וזה דברים כאלו, זה רוב הצנות של האיילים, מה שקורה בשמת האיילים, זאת אומרת, אם אני אדבר איתך על התקדמות, אין התקדמות. אנחנו גם רואים את מוריין, גם כן יושבת, והיא בוהה בלילה, ואז מגיעה לנו, עושה לה את הבא הזה, וזה אומרת לו, ואז היא מסבירה לו, שהיא רוצה להסביר לו, מה קרה באמת, בנבואות, ושהיא הולכת למות, או שרנד הולך למות, אחד מהשניים, וזה מה שצריך לעשות. ואז היא מבינה שיש עוד משהו, ואת זה אנחנו מגלים בעצם בחזיונות, והיא אומרת את זה גם לסואן, את הדבר הבא שצריך לעשות לפי דעתה, והצנות האלו, זאת אומרת, הפרק עצמו, אני חייב להגיד, הפרק עצמו הוא המון 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 צנות משולבות, זאת אומרת, אנחנו באמת לקחנו את הנושאים, אבל אנחנו כל פעם מקבלים טק 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 נושאים, והפרק הזה באמת הרגיש לי יותר, שהוא מין השלמת פערים לעומת מה שבא, זוכר שתמיד דיברנו על באטל אפיזודס, אני אמרת 1 ו-4 ו-8, הם הפרקים הגדולים, 5 ו-6, הם פחות יהיו ככה, אתה יודע, זה היה ידוע לנו.
כן, אבל אני חייב לומר שאנחנו מקדימים קצת את המאוחר פה, אם אנחנו מדברים על הפרק.
כן, לא, אני אומר פשוט שכל פעם שאנחנו רואים את הנושא, קשה לי להגדיר אותם פשוט, אבל באמת אני רוצה להגיד אותם, עד הסוף באמת האיילים, זה די מה שקורה שם, אנחנו רואים אותם מגיעים, קצת רואים את אורחות חייהם, ואנחנו מקבלים קצת את המסע של אביינדה, שתחש, את המסע של לגווין, בתוך החלומות, שמלמדים אותה איך לעשות את זה, וכולם אומרים, וואו, אביינדה, אבל למה רוצה לי כמובן אביינדה? וואו, אגווין היא באמת חזקה, היא טובה, היא באמת יודעת ללכת בחלומות, היה באמת נחמד את הנושא הזה, שהן תקעות את הסיכה, ואז שהנר יורד והסיכה נופלת, היא מתעוררת, אני לא זוכר אם זה היה בספרים, אבל זה נורא ויזואלי, וזה נורא גם כן, אתה יודע, שומעים את זה, וזה היה אחלה דבר לעשות, ונדבר באמת על המסע האחרון של אגווין, לקראת סוף הפרק. אז מה אתה חשבת באמת על כל קטע, על בוא נגיד, אני קורא לזה, אתה קורא לזה וינייטות, אני אוהב את הדבר הזה, מה אתה חושב על הוינייטה האילית?
אני חושב שאנחנו מקבלים קצת מהחיים פה של הסיץ' באתי להגיד, של איך החברה האילית נראית, כשהיא לא, אתה יודע, נלחמת על מים, או נמצאת ברוידיאן, שזה משהו שלא היה לנו עד כה. כאילו, ממש, מה שנקרא slice of life, slice of life של חיי האיל, שזה נחמד מאוד. כן, זה ירידת מתח, כן, יש לנו את כל הקטע הפסיכולוגי פה של ההתמודדות של מוריין, ואני חושב שהסצנה של האימלן היא די טובה דווקא, כי היא מאוד מאוד relatable, כאילו, כן, יש לה עכשיו התמודדות עם בשורה מאוד קשה, בעצם, והיא צריכה להתמודד איתה, ואני חושב שפה קיבלתי את הלן, סליחה שאני מדבר על הספרים מדי פעם, אבל פשוט הלן שהכי הזכיר לי את הלן מהספרים, כי לן יש פה משהו סטואי כזה, משהו שמקבל את הגורל שלו, משהו שמוכן ללכת עד הסוף בשביל האמונה שלו, והדיוטי שלו, כן? החובה שלו.
Duty is heavier than a mountain.
נכון. כן. אז החובה שלו היא נורא נורא חשובה, והוא בעצם אומר למוריין, כן, הוא לא מורח אותה, הוא לא אומר לה, תראי, אולי יש אופציה אחרת, אולי זה, לא, הוא אומר לה, נכון, אבל את הולכת למות, אבל זה קורה היום? לא. אז בואי תתמקדי בהיום, היום עוד אפשר לשמוח.
ונשתה וויסקי.
וויסקי, שאוסקוואי וויסקי נשמע קצת דומה.
למרות שאני חושב שזה טקילה, כי דוגרי הם נמצאים במדבר, ממה עוד הם יכולים לעשות אם לא מקקטוסים, אז נראה לי שזה. מה שכן אבל, שאר אלן, אתה דיברת באמת אלן באמת הסטואי וזה נכון, אבל שאר הפרק זה לא היה, וגם כן, היא מדברת איתו אותה פליטת מלכיר, היא אומרת שהם היו רוקדים והיו צוחקים, והיא חוסר לה צחוק ממלכיר, וזה מראה שבעצם, האם לנו מלכיריק, הוא, אתה יודע, הוא סטואי כזה, הוא לא צוחק כמעט, וזה קצת היה שונה לי.
אני חושב שמנסים לעשות פה ניתוח להחדרת אישיות, ללן, וזה לא כל כך עובד לי אישית, אני מרגיש שכן מנסים, וכן סך הכל בסדרה, יש לו קצת יותר אופי, אבל הוא מאבד קצת מהמשהו המיוחד הזה שיש לו בספרים, ואני חושב שעדיין לא ראיתי את הפי-אוף של הדבר הזה, יש המון בילד-אפ לדמות שלו, אני מתואל לעצמי מה כבר יעשו איתה, כאילו, הוא די, לא יודע, מה עוד?
תראה, יש הרי לן, אחד הדברים, הקונפליטים של לן, זה לן עם נייניב, זאת אומרת, לן לא מראה רגשות, אבל הוא כן אוהב את נייניב, והוא כן רוצה להביע רגשות, אבל הוא לא מסוגל גם להביע את הרגשות, וזה מאוד מאוד קשה לו, וגם כן, הוא מאוד מאוד גם כפוף למוריין, לעומת נייניב, הוא רוצה להיות עם נייניב, אבל מוריין תופס אותו, והשאלה עצמה, מה הוא יעשה, האם הוא יוכל להקריב את מוריין, וזאת כנראה היא הקונפליקט שלנו, כי היא אומרת לו, אני הולכת למות, והוא אומר לה, היום זה לא, אנחנו חברים טובים, אבל מה אם היא תגיד לו, אתה יודע, כמו נעשה את האבנג'רס, עכשיו אני צריך להקריב אותי, האם אני מסוגל להקריב אותה, או לא מסוגל להקריב אותה, כמה אני מחויב למטרה שהיא מחויבת אליה, אני מחויב לאדם ולא למטרה.
תראה, הקונפליקטים שאתה מתאר הם טובים, אבל הם כבר התבססו. עד כה כבר ביססנו אותם. כל הקונפליקט עכשיו עם מלינדרה, או איך שלא קוראים לזאת עם מלכייר, מרגיש לי מאוד, כאילו, מהצד, עוד משהו, כאילו, מרגיש לי מיותר.
תשמע, זאת בניית עולם, ואני מקבל את זה. הרי אם אנחנו למשל קוראים את הספרים, וכמה פעמים היו מקרים, שקראנו בספר על איזה מישהו שמספר על איזה אגדת עם, שלא קשורה לשום דבר. אבל זה כן מרחיב את העולם, הוא כן נותן לנו קצת על מלכייר, הוא קצת מראה לנו שלן איבד את הדרך. היא מראה לו מה בעצם, והיא מראה את הצחוק ואת הריקודים, ואתה זוכר בכלל את מלכייר, והוא אומר, אני, יש לי את הרגשות האשמה שלו, הייתי שם, אומרת לו, היית תינוק. תריד את רגשות האשמה, היא בעצם עושה לו בעצם את ההינדוס לקראת, המלך צריך לבוא ולכבוש מחדש את הממלכה, ואני חושב שאם יארגו אותה, מה שרוב הסיכויים, אתה יודע, דמות של מנטור לא שורדת עונה, אם יארגו אותה, את אותה מלינדרה שקראת לה, היא בעצם תגיד לו, קח את סימן האגור הזהב, ולך תכבוש את מלכייר, ויהיה לו יותר, אתה יודע, מין, הוא כמו פיתח קשר קטן איתה, אבל זה ייתן לו את העוד סיבה ללכת ולעשות את זה, שזאת הסיבה התסריטית האמת היחידה שאני רואה שעושים את זה.
אתה אומר, יש פה הכנה לפריג'.
תשמע, אני אמרתי לך את זה כבר בפודקאסט אחר, עם שר הטבעות, שראיתי את אותה בחורה חמודה, שאין לה שם, אמרת לה, לבדך, היא לא תשרוד את העונה, היא הולכת למות מוות נוראי, מה שאכן קרה. כן, אני רואה כבר בונים לה את המקרר, אבל השאלה איך זה יקרה?
טוב.
שאלה טובה.
בסדר. אז, אני חושב שהגיע הזמן שנעבור לדבר קצת על מה שקרה במגדל הלבן.
לך על זה.
אחלה. טוב, אז במגדל הלבן קרו דברים מעניינים, ואני חושב, לא בדקתי את זה, אבל הרבה זמן מסך הלך גם למגדל הלבן, מה שמעניין, כי בפרק הקודם לא קיבלנו אותו בכלל.
לא קיבלנו שום דבר בפרק קודם חוץ מרוידיאן.
נכון, אז יש פה מין כזה לחזור טיפה, להגיד, איי, יש פה עדיין דברים שקורים, והדמות המרכזית בכל האינטריגה הזאת, זאת אליידה. אנחנו רואים די מהנקודת מבט שלה את כל מה שמתרחש, שזאת בחירה מאוד מעניינת, והיא גם לדעתי טובה, כי אליידה גם שחקנית טובה, וגם דמות מעניינת. ועכשיו אנחנו מגלים דרכה, קודם כל את זה שהיא ממשיכה לנסות להשתלט שוב על הכוח שלה במגדל, היא טובה את, אתה יודע, את הקוראים שלה, היא מדברת שם שיחות דיפלומטיות עם כל מיני דמויות, לקוראי הספרים חלק מהדמויות האלה עשויות להיות מוכרות, מדברת שם עם מישהי מהאג'ה הלבנה, שעד כה לא כל כך...
אלוויאר, הדמות אחת הראשיות בספרים שלא זכתה עד עכשיו לכלום, זה מדהים.
נכון? ואגב, זאת אג'ה שאני אישית מאוד מאוד גניבה אותי תמיד בספרים, האג'ה הלבנה, כאילו, זאת אג'ה שאמונה על ההיגיון וחשיבה רציונלית לגמרי, וזאת האג'ה שאני חושב שהייתי רוצה להיות בה, אבל כנראה שהייתי נתקע בחומה. אז מה שמגניב באג'ה הזאת, זה שהיא הולכת עם האמת, והיא אומרת, האמירלין בדרך כלל צודקת, אז האם זה פתח לזה שהיא פתאום תסכים, אם אליידה תביא לה את המידע הנכון, האם האג'ה הלבנה תסכים לעבור לצד שלה, זאת השאלה בעצם, ואנחנו רואים אותה ממשיכה ככה לאסוף זה, ויש לה סצנה מקסימה, מאוד מאוד חמודה, עם אחותה של ורין, שכאמור מהפרקים הקודמים ראינו שהיא חטפה איזשהו מכה בראש, נגיד איזה ככה, ורק מכה קסומה בראש, ויש לה מין ירידה משמעותית בתפקוד.
כן, אדלייס.
אדלייס, כן. וזה מקסים לראות, כאילו גם מקסים וגם קצת קריפי, לראות איך היא מצליחה להגיע אליה. זאת אומרת שיש לה את היכולת להיות סופר אמפתית כשהיא רוצה, וסופר מתוקה, וזה כזה, וואו, לראות את הדמות שלה עושה את הסוויץ' הזה, זה מקסים. והקונטקסט הוא קשה, כי באמת בקונטקסט הזה היא מנסה להוציא ממנה את הסוד של ורין, והיא מנסה למצוא את ורין, היא לא מצליחה לראות אותה, היא אפילו מגיעה לשיחה עם סיואן, ובשיחה הזאת היא די עושה לה כזה, גם מודיעה לה מה היא הולכת לעשות, וגם, אני קורא לזה סימון טריטוריה, יש פה מין כזה, החדר שלך הולך להיות החדר שלי, זה מה שהיא אומרת לה בעצם. תראי מה עשית למקום הזה, את נותנת לו להידרדר, עושה לה מין שיחת מוסר, והאמת שיש לה משהו בביקורת שהוא קצת נכון, היא אומרת לה, אני רואה שאת כאילו עדיין נשארת אותה ילדה ממקום נמוך, ממעמד נמוך שמסתפקת במועט וזה, וזה אחד מהדברים שאני הכי מעריך בסיואן מצד אחד, מצד שני צודקת שבעולם שבו אנשים צריכים להראות לפעמים את המעמד והסטטוס שלהם, יכול להיות שזה פוגע בה ובמגדל, זה שהיא לא עושה לפעמים דאווינים, ולפעמים שופוני של אמרלין, והאמת שאני חושב שזה קצת, מעניין לקראת השיחה שהולכת להיות לסיואן עם מורין, שבה היא בעצם אומרת לה, את היית צריכה להיות האמרלין, כי את לא היית נשאבת לתפקיד שלה, לתפקיד, כאילו לכס, וכמו שאני נשאבתי. אז כנראה שלמרות מה שאליידה אומרת, סיואן כן מצאה את עצמה נכנסת ותופסת חזק את המקום של האמרלין, וזה כן שינה אותה. ואולי ההאחזות הזאת, אתה יודע, בכיסאות הפשוטים ובענבה הזאת, היא מה שמחזיקה אותה קצת מחוץ לדבר הזה. אז אני לא יודע, צפריר, אבל זה היה מגניב לראות את הדיכוטומיה הזאת בין שתי הסצנות האלה.
כן, צריך לזכור דבר אחד, שאליידה היא הרבה יותר מבוגרת מסואן, והיא הייתה מורה שלה, ואפשר לראות שם באמת את הנקודה שהיא לוקחת אותה לחדר. ואגב, תראית שהיא פותחת את החדר בצורה נורא מוזרה?
לא שמתי לב.
היא מכניסה את היד קודם כל, שרואים את הטבעות, ואז היא פותחת, היא לא פותחת את הדלת, היא מלמעלה מגיעה, כמו איזה זרוע תמנון כזאת, היא עושה את זה, מה שעוד יותר קוראים לנו לחשוב כביכול, שהיא עד השחורה, ואתה יודע, היא מסתכלת על החדר, ואמרתי, רגע, החדר לא, כזה, לא נראה כזה נורא, ואז היא מסתכלת מסביב, ורואים בעצם שיש שם את המלכדות סרטנים, שהיא מחזיקה שם, ואת הכיסאות, והיא אומרת באמת את הדבר הנכון, היא אומרת, שבאים מלאכים לפה, מה הם רואים? הם רואים נערת ביבי, נערת נערות, היא אומרת לה, ריבר מדי, פילסי, זורקת לשמות, אגב, ההתאמה של השחקנית היא נהדרת, איזו הגעה, איזה מראה, אתה יודע, היא נותנת את החיוך שלה, אבל היא אומרת, את זבל, זה אחת ההופעות הכי טובות, אתה יודע, אומרים, כן. אתה צריך תמיד להביא משהו שווה, ולגמרי הביאו משהו שווה, היא נותנת צנה מאוד 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 מעולה. אגב, כל הסיפור עם אדלייס, הרי זאת העבודה בעיניים, הרי המטרה הייתה שאדלייס תדע את כל המידע, איפה בעצם ג'ויה ועמיקו שבויות, והיא כאילו תחשוף את הסוד, היא כאילו תגלה את הסוד, וככה תעלה על זה, כי בתכלס הפחד הוא שאיליידה הם סואן בתוכה שהיא אג'ה שחורה. ואנחנו באמת רואים שהיא לא.
לא, אני לא חושב שהיא חושבת שהיא עד השחורה. אני אגיד לך למה.
היא חושבת, היא לגמרי חושבת, ואז היא אומרת, אוקיי, טעיתי. היא, אגב, היא אומרת את זה במפורש, היא אומרת, אנחנו הולכים לבדוק עם אליידה, היא עד השחורה, היא חוששת. היא גם אומרת,
אוקיי,
אגב,
לא רק שהיא
זה,
חוששת.
לא רק זה, היא גם אומרת אחר כך לברין, היא אומרת, אנחנו הולכים גם כן, אני הולכת לתלות אותה. עכשיו, אנחנו יודעים שהיא לא יכולה לתלות אותה סתם לשום דבר, זאת אומרת, היא מאמינה, כי הרי אייסדה יכולה להגיד רק את האמת. ובאמונה שלה שהיא עד השחורה, היא יכולה שכרה להגיד, אני הולכת לתלות אותה. אם סתם מעצבנת אותה, היא לא תוכל להגיד את זה.
לא, 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 לא. רגע, 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 רגע. קודם כל, יש אני ארצח אותך, ויש אני ארוג אותך בגולות. כאילו, יש שני דברים שונים.
לא, יש הבדל, היא לא רצה לנצח אותה בגולות, אוקיי?
I'm gonna have her head, I'm gonna have her head, זה לא אומר שאני הולכת להרוג אותה, אוקיי? I'm gonna have her head, זה אומר, אני אנצח אותה במשחק הזה הפוליטי, אני הולכת לנצח. אבל רגע, חוץ מזה, אני אגיד אבל דבר נוסף. אני מסכים שיכול להיות שבמקום מסוים היא חושדת אולי שהיא יד שחורה, אולי כמו שאנחנו חושדים בכל מי שאנחנו רואים עכשיו, אולי היא יד שחורה. כמו שנייניב אמרה לאליין, אולי האמירין יד ששחורה, אין לי מושג, אבל, אבל אנחנו צריכות, אנחנו יכולות לעשות את העבודה שלנו, גם בלי לסמוך עליה, אבל אני רוצה לומר דבר כזה, בטוח שמי שהיא ניסתה לתפוס, זאת לא אליידה, למה? כי היא יודעת שהאג'ה השחורה שנשארה, הם עשו את החישוב, הם ראו שהיה להם ארבע ליבות, אם היה ארבע ליבות במגדל, זאת אומרת שהיו 12 פלוס ליאנדרין.
נכון. 13 חיות, אבל הם גילו, רק 11 תפסו.
נכון. אז לא, אז צודק, 12 כולל ליאנדרין, אז, אבל תפסו 11, או ברחו גם, ותפסו סך הכל 11, זאת אומרת שנשארה אחת, והם מנסות לתפוס אותה. אז הם תומנות את המלכודת הזאת, שאליידה משחקת לתוכה בצורה ממש טובה, אבל בדיוק בנקודה הזאת, זה מראה לנו שהן כנראה חשבו שלפחות, או שהיא גם אג'ה שחורה, אבל היא לא האג'ה שחורה שהן מנסות לתפוס עכשיו.
הם חשבו שכן, כי הם אמרו, תשיבי מה קרה. אנחנו תופסים את האג'ה שחורה, אג'ה שחורה, ואליידה מגיעה כמה ימים לאחר מכן, זה לא צירוף מקרים.
כן, אבל...
הם כן מעמידים שהיא אג'ה שחורה. גם ליאנה אומרת שהיא כנראה, היא בעצם החשודה העיקרית, אין להם כל כך איך להתקדם. בגלל זה היא אומרת להם איפה זה, כי הם רצו לדבר.
אבל היא לא הייתה בקרב.
נכון, אבל...
היא לא הייתה שנים במגדל הלבן.
נכון, אבל היא לא צריכה להיות, כי הם בעצם קיבלו הודעה. לא כולם היו, לא כולם היו, צריכים לזכור שגם כן, לא כולם היו במגדל.
אוקיי.
חלק הגיעו, חלק מסובבות, הם כן בטוחות שהיא האג'ה השחורה. לפחות זה לפי הבנתי, ובסופו של דבר הם בכוונות לדבר, כדי למצוא את זה, אבל אליידה רוצה לדעת מי הבא, והיא עושה את מה שנקרא טכניקות חקירה של ג'ק באואר. אם כבר מדברים על אמא של... אמא של, איך קוראו לו? הרי מה התפקיד הראשי שלה היה? היא הייתה אמא שם, ב-24 שם, אמא של פיירוז.
אני לא סגור על זה, אני מכיר אותה מ-Expense, אבל אני אגיד לך מה, לכאורה, אבזולד, נכון? לכאורה, אנחנו כבר לא חושדים בה שהיא אג'ה שחורה, כי הוא תקפה על ידי האיש האפור. אבל, אני רוצה לומר שיכול להיות שהסדרה פותחת לנו פתח לזה שהיא עדיין אג'ה שחורה. למה? ותגיד לי איך אחרת זה מסתדר, כי אני לא מבין.
כן.
היא הורגת את אמיקו.
נכון.
או את ג'ויה, אחת מהן.
נכון, את הזאת עם האג'ה החומה, אני חושב את זה.
והאסדאי לא אמורה להיות, לא אמורה להרוג אנשים.
היא כן, היא יכולה להרוג כל מישהו בצל, כן. מותר לה.
מותר לה מישהו בצל?
ודאי, כן.
אוקיי.
היא אסור לה, השלוש השבועות זה אסור להגיד שקר, אסור להשתמש, אסור ליצור כלי נשק מהכוח האחד, אלא למטרות פגיעה בצל, ומותר לפגוע, ואסור להשתמש בכוח האחד לנשק, כנשק, אלא אם זה כנגד זה צורי צללים, ועד ששורה זה לגמרי צורי צללים, אז היא יכולה.
גם אם הם כפותים וללא יכולת להרוג אותך.
כן, ודאי ש...
אוקיי, בסדר, אוקיי, בסדר.
תראה, יש את ה... היא עושה, תראה, היא עושה חקירה שם, איך היא תופסת ועושה לה את ה... תשמע, זה... תראה, אני ראיתי את זה ואמרתי, איפה היית עד עכשיו, אליידה, כאילו...
ועוד משהו.
כן.
עוד משהו. ראינו שאת האנשים האפורים מייצרת מוגידיאן.
נכון.
אבל זאת לא, אולי כנראה יש עוד דרכים להשיג אנשים אפורים, כי לא רק מוגידיאן, כי לא בטוח שמוגידיאן קשורה למה שקורה עכשיו במגדל, לצורך העניין.
האמת זה כן, מי שמרגו זה ג'ייצ'ים.
לא, ג'ייצ'ים כבר מת מקודם.
לא, זה לא, זה דייצ'ים, ראו אותו מקרוב. הם שהורגים אותו, רואים אותו, יש לו את השר הבלונדיני וזה, והוא גם כן, לא כזה אפור, כאילו רק בהתחלה, הוא לא איש אפור של הרבה זמן, אבל מי שראו שהרגו אותו זה דייצ'ים.
אני חשבתי שדייצ'ים זה מי שהרגו מקודם, שתקף אותם את נייניב.
כן, שתקף את נייניב ואת איליין.
נכון.
אני חושב שזה היה מישהו אחר, אבל...
לא, כי זה קרה באותו פרק, לכן חשבתי שזה דייצ'ים, אבל בסדר, כן. אוקיי, בקיצור היה פה עוד איש אפור, אתה יודע מה, הוא היה אפור, לא הצלחתי להבין כל כך מה מיוחד בו.
אבל ראית איזה 70 הוא עשה לאיליידה, זאת אומרת, כמו בצנת כלא.
אוקיי, שמע, יש לי, אני מתחיל לשים לב משהו לעונה הזאת, אנשים מתקרים בה כל כך הרבה. פשוט...
או חוטפים חיצים.
לא חוטפים חיצים, סכינים.
כן.
אתה יודע, אני חושב זה כאילו, זה כבר נהיה...
death is cheap, death is cheap, אתה יודע, זה כבר הופך להיות כאילו, אין לי כבר דאגה, אוקיי, אז הוא נתקר 18 פעם, הוא ישרוד, וזה, אני לא אהבתי זה, אתה יודע, זה דבר שאני תמיד לא אהבתי גם ב-D&D, אתה יודע, נפצענו כל כך, נלחמנו, עכשיו בוא תרפא אותי תוך כדי, זה כזה מין, אתה יודע, זה כמו שיש את ה, יש את ה, נו, את ה, את הטרופ הזה, שאתה יודע, יורים בבן אדם, לא קורה כלום, ואז יורים בו מקרוב יריחת בודדה, וזה מה שיהרוג אותו, כי זה, אתה יודע, אתה מכיר את הטרופ הטיפשי הזה, אבל...
כן, דווקא ככל שדוקרים מישהו יותר עם סכין, לדעתי הוא ימות פחות. כאילו, קרחת בלב.
כאדם לא יודע מאיפה לצאת, אתה יודע, זה...
פשוט, ככל שהשקעת יותר בלראות כמה פעמים הוא נדקר, אתה כאילו רוצה להראות שהוא בסכנה, אבל הוא באמת יחזור, ואם הוא נדקר פעם אחת וזהו, ומפסיק לזוז, זה כנראה שהוא באמת מת.
טוב, אז אנחנו באמת ראינו פה את אליידה נדקרת טוב טוב, סואן מצילה אותה, ופשוט מחסלים, ומחסלת, אני חושב, ליאנה מחסלת את האיש האפור.
כן, ולדעתי,
וברן.
זה רק סטאפ למה שיבוא בהמשך. מעניין מאוד לראות האם זה ישפיע על מערכת יחסים בין אליידה לסואן, לדעתי לא, לדעתי תסנה אותה עוד יותר.
לגמרי. כן, ברור, היא תעשה לה עוד יותר, זה שהצילה אותה זה לא אומר כן, כלום, כן. היא הולכת להדיח אותה, היא הולכת להדיח אותה, נכון?
היא גם שיחקה בה, היא עשתה לה בית ספר, סיואן עשתה לה בית ספר, ואליידה לא תקבל את זה טוב. טוב, צפריר, אז תקשיב, אני חושב שדיברנו המון על הנושאים שלנו בחלק הראשון, ונעשה איזושהי הפסקה קצרה של פרסומות, מיד לאחריה, נדבר על שאר הנושאים שהיו בפרק הזה, אז הפסקה קצרה ואנחנו חוזרים.
חולמים על עולם בו חלומותיכם לא מופרעים? נמאס לכם לעצור את החוויות המרגשות ביותר בגלל פרסומות מעצבנות. טל הרנריות פרימיום. אותו עולם חלומות, בלי פרסומות או הפרעות אחרות. ועכשיו, עם נייטשילד, תוסף הגנה מתקדם מהתקפות של ארורים. טל הרנריות פרימיום. מסלול חלומי.
תודה שחזרתם אלינו. צפריר, קח אותנו למה שקרה בשני הנערות.
אז בשני הנערות, אנחנו צריכים לחלק את זה לכמה חלקים. דבר ראשון, אנחנו רואים שהסיפור עם מקסים ואלנה לא הולך טוב, הוא אומר לה מה אנחנו עושים פה, אנחנו צריכים בכלל ללכת לרוק את ליאנדרין, אנחנו עדיין פה וזה טמטום. ואז, למעשה, אלנה אומרת את הסיבה למה הם נמצאים פה, כי היא אומרת, תשמע, אני מבינה שעכשיו צריך ללכת, עד שהשחורה התעוררה, הקרב האחרון מגיע, אנחנו צריכים מדם מנת'רן. כולם הגיעו, משהו אומר, תשמע, מהכפר הזה הגיעו כולם. הגיע רנדל תור, הגיע התוקע בקרן, שתי אנשים הכי חזקות שאי פעם ראינו, עוד איזה אחד עם זאבים, בסדר, אבל בוא נדבר שכל החזקים, אני רוצה מפה את הצבא, מפה זה אנשים שאני רוצה. ואז הוא אומר לה, מה, פה צבא של חקלאים, הוא מזלזל ואומר, די, אין לי כוח, ואומרת לו, שלום ולהתראות. והיא מנתקת את הקשר, זאת אומרת, היא רק מחבא אותו, כמו שמורנה הייתה עושה ללן, אנחנו ראינו בעונה הראשונה. והם הולכים להציל בעצם את נאטי ואת שתי הבנות של, כמובן, נאטי קוטון, אחיות של מת, והם עושים בעצם איזה תרגיל, אלנה עושה ערפל, והם יוצאים בעצם לחלץ אותם, כמובן בשושו הכי גדול בעולם, אבל מתברר שבמהלך התרגיל, אימון ולדה מאוד מאוד רצה לחקור אותם, אבל נאטי ניסתה לקייס את
דיין ברונהולד.
את דיין בצורה גרועה, כן, דיין ברונהולד לא הצליח, הוא תפס אותה, ואז מישהי עשתה עליו, השתמשה בכוח, עשתה לחש מגן וזרקה אותו, כנראה אחת הבנות, נאטי לקחה אחריות ונלקחה לאימון ולדה, שעושה ממנה ברביקיו. ובוא נגיד שאז שפרין ופייל, פעיל, סליחה, צריך לקרוא לה פעיל גם, ופעיל רואים שיודעת להשתמש בסכנים טובים, היא אשכרה, אתה יודע, כמו שאתה אומר, גנב ב-D&D, זה ככה. היא שולפת פגיונות, היא מאוד גמישה.
בת מחצית, או ננסית.
בת מחצית, אבל אכזרית, ראיתי, היא עושה גם כן את הנטשה רומנוף מהאבנג'רס, היא קופצת על הראש, עושה את הסיזרינג ומפילה אותם, היא מאוד מאוד זריזה, וכיף לראות בעצם את הסגנון לחימה הזה, ופרין לוקח אותה, וזה מאוד מאוד הבדל, שהוא בעצם הגדול בריון עם הגרזן, והיא עם הסכינים, וכמובן שמגיעים, מצילים את שתי הבנות, מבריחים אותם עם ביין וצ'יאד, ואז אימון ולדה אומר, אני מריח שיש פה בעצם אייסדאי, בוא, נראה לך איך צדים אייסדאי, ובאמת הם עושים לה אמבוש לאלנה, ויורים על החיצים, כמו שאמרת, והפכו אותה לפינקושן, בעצם לסיכת, לקריציקות, יורים על איזה 5-6 חצים, תשמע, והיא עדיין מתפקדת, ואז פתאום מגיע ביג דם הירוס, מגיע מקסים, קופץ ככה, קוצר את כולם, ואז הוא אומרת לו, תגיד לי, לא גירשתי אותך? אז הוא אומר, כן, אבל הקשר בוטל אחרי 5 חצים. אז עכשיו, אני רוצה לתת נצפוק, בסדר? Okay. ברשותך?
רק אחד? אוקיי, okay, תמשיך.
לא, יהיו עוד הרבה, חכה, זה הראשון. הוא כנראה הסתובב שם, הוא לא הלך. ועם כל הכבוד זה ללכת, זה ברכס אחר, הם צריכים להגיע.
צפריר, לא ברחת בתור ילד מהבית? ברחת פעם והסתובבת, כאילו הלכת ליד הבית וישבת כזה?
לא הייתי בגיל של מקסים, אוקיי?
בסדר, אבל הוא ילד קטן שברח מהבית, נו. זה מה ש... זה הווייב שקיבלתי ממנו בכל אופן.
זה הווייב, הוא גם כן חוטף חצים, אבל הוא מחסל את כולם. גם אלנה, אגב, אלנה ריטה היא מגנה על עצמה ויורה חץ על הילדים. זאת אומרת, אתה תגיד מה, אי אפשר? לא, היא יכולה להגן על עצמה, או על אחות אחרת. זה גם כן אחת מהשבועות, היא באמת הורגת את אותם, ואז הוא אומר לה, טוב, בואי עליי, תשעני, כל עוד אנחנו לא מוצאים את החצים, הכל יהיה בסדר, כאילו, אסור לשלוף את החץ, ואנחנו נלך איכשהו, תרפי אותך אותי, לא יודע מה, הם הולכים, בינתיים פרין מגיע, והוא מחפש את נתי, והוא מוצא את נתי, וזאת הייתה הפתעה, כי זה לא קרה בספר, עשו מן נתי ברביקיו, שרפו אותה, כמו מחשפה. אימון ולדה באמת עשה את הדבר הזה.
כאילו זה גם פריג'ינג, אבל הייתי אומר הפוך על הפוך בשביל פרין, אני חושב קצת.
כן, זה היה מעניין, אני לא הראיתי את זה מגיע.
כן, אני גם לא, אבל אני חייב להגיד על הדבר הזה, דבר ראשון, שזאת הייתה סצנה מאוד 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 חזקה,
mm-hmm.
וזה חתיכת אפקט, לא יודע, איך שעשו את זה, הזווית, איפור, אולי יש שם שילוב של איפור ו-CG, אבל זה היה ממש ממש אפקטיבי, מבחיל בצורה לא יומנת, וההשלכה גם שהיא הצילה את הבנות שלה בדרך הזאת, כאילו לקחה את זה על עצמה, הייתה מאוד מאוד חזקה בשביל הדמות שלה, וגם במיוחד שאנחנו מקבלים אחר כך איזושהי הבלחה של הדמות שלה.
בדיוק, את הווייב הטרגי.
כן.
כן, אנחנו רואים את זה, כמה היא הייתה חשובה בעצם למת, ואנחנו נראה מה זה יגרום למת אחר כך. ובעצם מגיע דיין, ופרין נלחם נגדו, וכמובן שהוא מצליח לדקור את כמובן הוא דוקר את פרין שם, הוא דוקר, נכנס לו חרב, ואז פעיל הורג את דיין.
הורגת? לא יודע.
לוקחת סכין, וזאת הלב, אם הוא מת או לא מת, זה שאלה.
כן.
היא הרי תופסת וגוררת את פרין משם, מה שאומר שאנחנו לא קיבלנו תשובות מה יקרה אחר כך, אבל אנחנו יודעים שעוד כוח גיבוי של ווייט קלוקס אמורים להגיע, אז אם יהיה רטריביושן בפרק הבא, יהיה באמת מעניין לראות. אבל זאת הייתה בעצם הציינה, והיא הייתה אפקטיבית, חוץ מהנתפוקים שהיו שם, שכמו שאמרנו, כולנו נתקרים, ה-IAI, היא הייתה בסדר.
כן, כולם נתקרים, לא חושב שכולם מתים. אני אגיד לך מי לא מת כנראה. אני חושב שדיין לא מת.
פרין.
פרין לא מת. פרין לא מת כי הוא צריך גם לקבל אחר כך סצנה שמפעיל חובשת אותו. זו סצנה מאוד מאוד חשובה. זה טוב חשוב.
חשוב מאוד.
אנחנו נראה אותו בפרק הבא, ואז כן. יהיה נשיקה גם. רגע, וחוץ מזה, יש גם את אלנה ומקסים, לא חושב שהם מתו למרות שהם צריכים למות, לפי כמות החצים שהם קיבלו, זה יהיה מאוד מבאס.
הוא חטף אחד, היא חטפה שבע. אז אני חושב שיותר...
הם צריכים למות, הם צריכים למות, אבל הם לא ימותו. חוץ מזה, נטי מכן מתה, ולדה, אנחנו לא ראינו אותו מת, אז הוא לא מת.
לא ראינו אותו, הוא היה חלק מהקבוצה שתקפה...
לכאורה.
אבל לא ראינו את הגופה שלו, לא ראינו את הגופה שלו.
ולדה לא נראה לי כמו מישהו שבאמת משתתף בקרב. הוא, אתה יודע, את העבודה שלו הוא עושה בתוך אוהל, אתה יודע, הוא שותה תה אחרי שריפה טובה, אחרי ברביקיו טוב, זה מה שהוא עושה. הוא לא, כן. לא מלחלך את הידיים, אני חושב, ולא ראינו אותו מת, אז הוא לא מת. ואני חושב שאם אנחנו מדברים על נתפוקים, הנתפוק העיקרי שלי, אוקיי, צפריר? הם לוקחים איתם שתי עיל, את ביין וצ'יאד. שהן לוחמות מדהימות.
ומבריחות הילדות.
רגע, יותר נכון? מזה. מבריחות הילדות בסדר, מילא אפשר לומר, זה משימת חילוץ, שמים אותן על התפקיד הזה. בסדר. אבל צפרים, הם אמורים להיכנס בשקט. אתה יודע כמה קרקושים היו לחניתות של העיל, שאמורים להיות הלוחמים הכי שקטים, והכי, אתה יודע, סטלפי.
על המגן הקטן שלהם אחורה. אגב, את ראית את המגן הקטנצ'יק שהן סוחבות, כאילו, אני יודע שהן אלמות מגן וכל זה, אבל מה אתם עושים עם המגן הזה? קיסם? זה מגן קטן.
לא, לא, לא. זה בקלר.
זה בקלר, אבל זה קטן אפילו יחסית לבקלר.
צפריר, בקלר זה ממש ממש יעיל. ובקלר הוא לא גדול. בקלר הוא בגודל של צלחת.
אתה מדבר מניסיון.
לא, לא מניסיון, אבל אני ראיתי מספיק וקראתי מספיק על לוחמה של ימי הביניים ולוחמה עתיקה. בהימה משתמשים בבקלרס, בקלרס הם מאוד אפקטיביים, דווקא בגלל שהם קטנים, מה שמגניב גם בית בקלרס, שאתה יכול ללבוש אותו על היד. אתה לא חייב להחזיק אותו.
כן, אתה לובש,
אתה לא... יכול...
לא, אתה, הוא על פרק כף היד, ואתה מסית איתו בעיקר באמת חניתות, אבל כנגד חרבות אני לא חושב שהוא יעיל.
לא, לא, גם נגד חרבות, להפך, נכון בחרב, מה שמאוד מגן על היד שלך בחרב, זה הניצב בעצם של החרב.
ניצב, נכון.
ובקלר הוא יותר טוב מניצב, אז אתה אפילו יכול, אתה יכול אפילו להחזיק אותו ביד שאתה מחזיק איתה את החרב. אתה יכול ללבוש אותו באותה יד שאתה מחזיק את החרב, זה מאוד מאוד אפקטיבי. אתה יכול יד, חרב ובקלר, זה, יש המון המון כתבי יד שרואים באמת את הציורים של אנשים שנלחמו ככה. בקלר זה אדיר. אם אין לך מגן, מאוד מאוד כדאי שיהיה לך לפחות בקלר.
אז אני עכשיו אתחיל לסחוב בקלר כאקססורי.
שמע, לא, זה, בקלר זה מצוין. אין לי משהו נגד זה, וגם זה מאוד מתאים למה שהם מתוארים בו בספרים. לדעתי זה אחלה. מה שכן, הקרקושים צפר, זה יותר מדי. זה כל, כאילו, אפילו אם הם לא היו העילה, הייתי אומר שהן בתור לוחמות אמורות לא להיות כל כך obvious, אבל כן, זה קורה.
כן. אז אתה יודע מה, בוא באמת נמשיך, כי אנחנו כבר דיברנו גם הרבה על זה. קח אותנו בעצם ללב ים.
אנחנו עוברים למסע לטנצ'יקו, שנמצא בתוך ספינה, הם נמצאים בתוך ספינה, ספינה שאנחנו מגלים בהמשך שהיא של בני הים, איך תגרמו את זה בעברית, אין לי מושג.
אנשי הים, אנשי הים.
אנשי הים, the sea folk, וה sea folk הם, אני קורא להם העיל של הים, הם כאילו התרבות הנוספת שהם מגלים אותה די, די מוקדם גם בספרים, וגם שם הם מגלים שיש מין מבנה מיוחד לתרבות הזאת, גם שם יש שימוש בכוח האחד, שהוא לא כמו אצל גם ה-SDI וגם איכשהו בדיוק אצל העיל, הם משתמשות בכוח האחד כדרך בעצם לזרז את הספינות, נקראות מוצאות הרוח. לא היה פה תיאור יותר מדי עמוק, כמו שיש בספרים, על הקשר בינן לבין הקפטן של הספינה, ורואים אבל שזאת מין חברה גם מטריארכלית כזאת. החברה של העיל היא לא מטריארכלית בדיוק, כי יש בכל זאת צ'יפים, אבל יש מין צ'יפים וחכמות, משהו דומה קצת למה שקורה בשני הנערות, שיש את מעגל הנשים, נכון? ויש את הגברים. אבל הסי-פוק הם יותר מטריארכליות, ואני חושב שמה שמגניב פה, זה גם מה שהיא אומרת שיש הרבה דרכים להשתמש בכוח, יש הרבה דרכים להיות אישה, וגם מה שמגניב זה שזה בדיוק מחזק אצלי את מה שאהבתי כל כך בספרים האלה, כשבאמת העולם נפתח ונהיה גדול, וקולטים את כל התרבויות האלה השונות, ואיך שרוברט ג'ורדן קולטים, מאפיין אותן בצורה כל כך מעניינת ומגניבה, ושבכל זאת רואים אולי נקודות דמיון ונקודות שוני. אז זאת בעצם ההיכרות שלנו עם הסי-פוק, אבל כל שאר הדברים שקורים בחלק הזה של הפרק, די בלניים, משעממים. יש לנו בעצם את נייניב וליין ומאט, שלא כל כך מסתדרים טוב ביחד, נייניב כל הפרק יש לה מחלת ים, ומה שמעניין גם זה שדווקא the sea folk מנסים לעזור לה עם הדבר הזה, קצת מרגיעים אותה, אבל זה הכל מעבר, והכל אמור להיות כאילו הכנה לזה שהן מגיעות אחר כך לטנצ'יקו. מאט רב איתן קצת ומוצא את מין, ואז כשהוא... מדבר עם מין, הוא מגלה את החיזיון שלה כלפיו, שהוא הולך להיות תלוי, והוא לא בדיוק מבין מה זה אומר, הוא כזה, הוא בטוח שהחיזיונות שלה לא מתגשמים, כי החיזיון הקודם שלה לגביו היה שהוא יהרוג את רנד, והוא לא הרג אותו, אבל הוא כן דקר אותו, כמו שראינו בסוף של העונה השנייה. אז באמת יש פה שינויים כאלה מעניינים, אבל לא מאוד, וכל הדבר הזה בעצם, איך אמרת, בוטל אפיסוד, הדבר הכי בוטל שהיה בבוטל אפיסוד הזה, זה היה הדבר הזה. זה היה באמת החיים על הספינה, ובסוף הן מגיעות לטנצ'יקו, וטנצ'יקו נראה כמו מקום אפלולי, מגעיל, לא כיפי במיוחד, יש שם איש תלוי בכניסה, ככה סתם בשביל לתת לך את האווירה הנכונה, לא יודע, כאילו, אוקיי, הגענו למקום שהוא די מקום רע, לא יודע.
למרות שהיא גם אומרת, גם כדי לתת להם הרצאות, אתה יודע, שהשירים על הגבעות, העניים למטה, ואנחנו באמת רואים שנרגיעים, אז יש איזו חגיגה באיזה ארמון עם זיקוקי דינור, ומי שמכיר את הספרים, זה המקור לזיקוקי דינור, כל העניין של טראבון, זה יותר, אני חושב, איזו קריצה לאלו מהספרים, לקוראי הספרים, הפרטים הקטנים האלו.
לי אישית, זה היה נראה כמו אפיון מאוד מאוד, יותר מדי גרוטסקי, של טנצ'יקו, זה נראה...
של האיש התלוי?
לא רק האיש התלוי.
אני אזכיר לך שהם נכנסו למחנה של הילדים הלבנים, ויש שם ראשים של זאבים?
כן.
זה לא אותו דבר?
לא, כי אנחנו כבר אפיינו את הילדי האור, כמשהו שיכול להיות מאוד מאוד אפל, ופה פתאום אנחנו מקבלים מקום שהוא יכול להיות, היה יכול להיות מחנה של אורקים, לא יודע, זה כאילו, בוא, זה קצת יותר מדי, זה אנשים חיים שם, זה עיר, זה לא מקום כזה מוגזם, לפחות, אני לא זוכר את זה מהספרים גם.
לא, תשוב על שכונת נמל, זה הכל עוני ופשע, והמשטר צריך לראות, תעשו פשע, אנחנו תולים אתכם, זה... אמרו, איך הכל אומרים, אבל טנצ'יקו זה מקום מסוכן, טנצ'יקו זה מקום מסוכן, כל הזמן אומרים את זה.
נכון, לדעתי הוא לא יכול להיות יותר מסוכן משממת העיל, לצורך העניין. והנה, הוא נראה יותר מסוכן.
הוא מסוכן בדרך אחרת.
טוב.
אגב, אני אגיד לך משהו, ואני רוצה את נתפוק פה, בקשר לאנשי הים. בספר, זאת התרבות שכתוב במפורש שהם שחורי אור, וכהים, ודווקא אותם לקחו את הלבנים,
הם נתנו לי וייב יותר כזה צועני.
הודי, כן, הודי צועני, ואני אומר כזה, אז יכלתם לקחת, אתה יודע, את השחקנים הכי שחורים שלכם, אף אחד לא מפריע לכם, כאילו, זה כתוב, לא, ניקח אתם, ואני אומר כזה מין, you had one job, one job.
טוב, נו, הם עשו מה שהם רוצים, זה כבר לא, זה כל לא משנה כל כך, אבל אני כן אגיד, זה היה החלק הכי פחות eventful, אני צופה שבפרק הבא נקבל יותר מטנצ'יקו.
אז באמת, בוא נלך לחלק שמסיים את זה בעצם, אגוון מתאמנת יומיים וחצי בהליכת חלומות מאוד מסוכן, דרך כלל אומרים, זה מסוכן, זה מסוכן, וכבר אומרים לה, הוסמכת, סרג'י הוסמכת, והיא לוקחת אותה מוריין, שתיקח אותה בעצם לסוואן, לחלום שלה.
אנחנו לא יודעים באמת כמה זמן עבר בין הסצנות האלה, זה נראה שעבר זמן, נכון. לשבוע, שבועיים, אולי יותר, אבל היא כבר עברה איזה כמה אימונים כנראה.
אז בעצם מוריין לוקחת אותה ואומרת לה, טוב, בואי נלך, היא מספרת לסוואן, היא יושבת, ואז יש לנו צנה שהיא קצת, צנה טובה וצנה קרינג'ית, ואני אגיד מה ומה. דבר אחד, באמת היא מדברת שהמגדל הלבן חייב להשתחוות לרנד, והן באמת מבקרות על מר גורלן, למה הם הלכו לגיטרה מורוסו באותו יום ששמעו את הנבואה, וזה באמת קטע, ואז היא ככה באה לנשק אותה, ואומרת לה, לא, זה מאוחר מדי, עשינו יותר מדי, אז אני ארווח רק, ואני אחכה לך, ואני כזה מין, the cringe, my god, the cringe, זה היה רע.
הדבר שמציל אותה קצת את הסצנה הזאת, זה באמת המשחק המצוין.
לא, זה לא, גם המשחק נוראי, זאת שמשחקת עצמה, משחקת כמו ילדה קטנה, לא, אני אחפש אותך. ומוריין בוכה, כלומר, כן, כן, אני אבוא איתך, ואני כזה מין, oh God, בבקשה, תעשו משהו טוב, ואז היה משהו טוב, אתה מבין? אז כל הצנה הזאת, בבקתה הזאת, הייתה פשוט,
אני יכול להבין אותך, אוקיי? אני לא אומר שלא, אני יכול להבין את זה, בוא אחר קרינג', אבל אני כן רוצה לומר, שדווקא המשחק כן היה טוב מבחינתי, הדיאלוג היה קצת מאפן,
קצת,
וגם, אני רוצה לומר ש... ההשלכות של הסצנה הזאת קשורות לדברים שאמרתי מקודם, שזאת עדיין חלק מההשלמה של מוריין עם הגורל שלה, והיה קטע מעניין גם, שהיא אומרת לסיואן, למדתי שני דברים, ואז היא אומרת לה, הראשון זה שרנד הם חייבות לקרוא ברך לרנד, והדבר השני שהיא אומרת, שאגב נראה מה ההשלכות של הדבר הזה שהיא אומרת לסיואן, בהקשר להצבעה שהולכת לקרות במגדל בפרקים הבאים, אבל עוד משהו זה שהיא לא אומרת לה את הדבר השני, והדבר השני זה שאני הולכת למות, זה הדבר כאילו שהיא כנראה לא אומרת לה.
אני חושב שזה סתם מסכת דעת, זה משהו אחר שהיא הולכת להגיד לה, והיא לא אומרת לה, וזה לא קשור לזה, שהיא הולכת למות.
לדעתי זה מה שהיא לא אומרת לה, כי...
אני אישית יודע שזה כן, אני לא רוצה שזה יהיה זה, כי אז זה יותר קריג'י, כי אני הולכת למות, אז חפשו אותי בגורל, בחיים הבאים, וכזה מין...
אבל היא לא אומרת לה, היא סוג של או שהיא מבינה את זה, או שהיא אומרת לה את זה באמת בדרך לא דרך, בזה שכבר מה שהיה לנו לא זה, אני חושב, יש פה עוד משהו, אני חושב שהיא מנסה לחסוך ממנה את הכאב הזה, במין מחווה אחרונה כזאת של, של אהבה, חוסכת ממנה את הידע הזה שהיא הולכת למות, למות שזה לא באמת יחסוך ממנה כשהיא תשמע על זה, אם היא תשמע על זה, אם זה יקרה, אני לא יודע, אבל זה מה שמורין חושבת אולי שהיא מנסה לחסוך ממנה.
ולמעשה זה מה שקורה, ואז יש לנו בעצם את מה שקראתי לו מסע החלומות של אגווין, או כמו שקוראים לו אגווין ים הצצנית, מה את עושה פה? ואנחנו רואים בעצם את אגווין קופצת בין החלומות של החברים שלה, כאילו היא פיפינג טום כל דבר, אז החלומות שאנחנו רואים אותם, דבר ראשון אנחנו רואים את, היא קופצת לחלום של איליין, איליין רוצה להיות ווינדפיינדר, רוצה להיות מוצאת רוחות, והיא נמצאת על, על חרטום של ספינה ועושה את הלחשים, ומגיעה אביינדה אליה ואוהבת אותה, מה שמראה על הקשר החזק בין אביינדה, וראינו גם על הרומן שהיה ביניהם בפרק הראשון, מה שגם ממשיך בפרק הזה, אנחנו רואים את מת, נמצא בשני הנערות, עם שתי החיות שלו ואימא שלו, והן מאוד מאוד, אתה יודע, מטופחים, אומרת, תראי, זה פלדה חישלי פרין, זאת הפלדה הטובה ביותר, הוא מראה את החרב, ואם אתה תשים לב, יש לו שרשרת של, של הקרן, שהוא תקע בה, הוא כבר, כאילו, סיפח לעצמו כבר את הדבר הזה, וזה נורא מצחיק, ואתה יודע, השר שלו מסודר, ואמא שלו מסודרת יפה, היא לא כזה מלוכלכת כמו שרואים בפרק, היא מאוד מסודרת, והוא מאוד מאוד מתגאות בו, אתה יודע, כמובן, אבל קוטון לא נמצא שם,
כן.
כי אבא שלו והוא לא, לא הכי מסודרים בעולם.
וגם, אגב, זה בדיוק, זה כבר אחרי שאנחנו לומדים על הסוף של נעתי קוטון,
נכון.
אז זה מאוד חזק לראות אותה, כאילו בתמונת מראה.
כן.
מהנקודה הכי שפלה לנקודה איך שהיא הייתה יכולה להיות, או בפוטנציאל הנקודה הטובה שלה, זה היה כל כך חזק הניגוד הזה.
כן, כן, והוא גם אומר לחיות שלו, אתם לעולם לא תשנו יותר על הרצפה, כאילו יש עכשיו כסף, אני כבר לורד, יהיה לכם טוב מעכשיו, אני לא אזניח אתכם, וגם אנחנו רואים את פרין, ופרין חולם שהוא מחשל גרזן, ופעיל עוזרת לו, אז עכשיו אז מאיפה דווקא פעיל? למה הוא חולם דווקא עליה? האם זה צנה שמתרחשת מאוחר יותר, או לא מבחינת הזמנים? אנחנו לא כזה יודעים.
זה רואים, רואים שמתפתח ביניהם משהו, זה גם ברור, וגם יש שם את הופר, שזה גם...
זה היה תוספת נהדרת שהופר קופץ, הוא גם קופץ כאילו על, על הלהבות שהוא מתיז, וזה היה פשוט קטע נחמד, ובאמת, אגווין היא נהנית, היא מסתכלת על כולם, ואז אחרון היא מחפשת את רנד, ואז היא מגיעה לרנד, ובוא נגיד שהיא רואה אותו, והיא מקרבת אליו, בוא נגיד שהם, היא כבר עוזבת את המיטה שלו דרך אגב, אנחנו רואים בעיל, גם קודם כל יש שכחנו דבר אחד להגיד, באמת שהיא כבר חולמת, וגם מגיעה שם לנפיר וחונקת אותה, ואז בסופו של דבר היא מגיעה לרנד, תוך כדי רנד שכבר בחלום, הוא פוגש באמת את לנפיר, והוא אומר לה, ראיתי אותך פעם, ראיתי אותך ברוידיאן, הוא אומר לו, אני כבר לא אותו דבר, היא מתחילה כבר לפתות אותו, ואז מגיעה אגווין, רואה אותו, היא רואה אותו מאגב, היא מחייכת, ואז פתאום היא רואה שמישהי מפשיטה לו את המעיל, ואותו מעיל צמר מגניב, אני אוהב את המעיל שלו, זה מעיל כזה יפה, ואז היא מגיעה ורואה את לנפיר מאחורה, דופקת צרכה, וזה למעשה סוף הפרק, והיא מבינה מי היא בעצם, ואז זאת השאלה, היא לא ידעה שזאת לנפיר, היא לא מודעת, ואז אני אומר, היא לא יודעת מי זאת.
לא, לא, רגע, רגע, רגע. אני חושב שהיא קולטת מה שמפחיד אותה, אני חושב שהיא כבר קלטה שהיא אחת מהארורות, בשיחה כבר עם בר ו...
נכון, היא קולטת שהיא אחת מהארורות, אבל היא עושה את הקישור בין לנפיר לבין סלין?
אני, לא, היא עושה קישור בין לנפיר שבחלומות שלה, שעושה לה, שמענה אותה כבר, זמן מה...
ויחנוק, כן.
בינה לבין רנד. היא פתאום קולטת את הקשר הזה, וזה מה שמבהיל אותה כל כך בסוף. במיוחד, אתה יודע, הצד הרגשי הפשוט של רנד, הוא אהוב שלה פה, ובמקום לא כל כך טוב כרגע מבחינה זוגית, או אולי כן בסדר, אבל כאילו במקום רגיש, הייתי אומר לפחות.
היא די עוזבת את החדר שלו.
נכון.
היא לא כל כך, היא לא כל כך, הוא מנשק אותה, אבל היא די נרתעת מהנשיקה שלו.
יש שם נקודה בעייתית, גם מתחילת העונה הנקודה הזאת בעייתית בינם, כי היה לה בהתחלה את הקשיים שלה, הייתי אומר, השלכות של השבי שלה, ועכשיו זה, הם במקום מאוד רגיש מבחינה זוגית, ופתאום גם הדבר הזה, אז זה מעניין לראות את הדבר הזה.
כן.
והסצנה בין לנפיר לרנד, מצד אחד היא הייתה מאוד מאוד קשה, כי יש שם מין כזה, אחי, אתה אידיוט, אתה סוג של מנטליות של I can fix her, לגבי ארורות, זה לא מנטליות טובה. מצד שני, באמת רואים את הצד האנושי והרך של לנפיר, שהוא כל כך, אפילו כלפי רנד הוא מדהים, כי כאילו מקבלת אותו איכשהו, וזה משהו מדהים, כזה שהוא לא יכול לקבל בשום מקום אחר.
היא גם אומרת לו שהרצון שלו לתקן את העולם, זה מה שמשך אותה כלפיו. היא בעצם אותו מייר סדיים, כן.
שני הדברים, גם הצד הזה וגם הצד הזה. וכמו שאמרתי לך בפרק הקודם, אנחנו עוד נאכל את הפירות שקיבלנו בפרק 4, לכל אורך העונה ואולי אפילו יותר, זה חלק מהדברים, אנחנו מתמודדים עם ההשלכות של החזיונות, גם מורין וגם רנד. בצד של רנד הוא אומר, ראיתי את לנפיר לפני שהיא נפלה לרוע.
כן.
והוא רואה בה משהו שכנראה מאוד מאוד מושך אותו, מזכיר לו איך הוא ראה אותה כשהיא הייתה בעלת פונדק פשוט, כן, זה באמת סצנה מאוד חזקה, הסצנה שגוויין מגלה אותה מאוד מאוד חזקה, וגם להשתמש בחזיונות של גוויין כמין שזירה כזאת של כל שאר הדברים שראינו בפרקים, הייתה מאוד מאוד חזקה.
כן, היא גם חכמה, זה גם משהו שעשו בספרים, וזה, אתה יודע מה, זה תמיד עובד הדבר הזה, זה תמיד יעבוד וזה תמיד עובד.
כן, ולגלות עוד טיפה מעולם החלומות, היה לי מאוד חזק, אני אגיד לך מה לא אהבתי, זה נדפוק מאוד מאוד שולי וקטן,
לך על זה.
אבל אחי, יש פה שימוש מוגזם לחלוטין, בלנספלרס.
כן, לא, אתה צריך להבדיל את זה, תראה, מאז ג'י ג'י אברמס אנחנו חייבים לשמש בלנספלר, ואיך אתה מראה עולם אחר, או שאתה מראה אותו אפל יותר, או שאתה מראה אותו בהיר יותר, אפל ישנו את הדרכים, אז בהיר יותר, זה החלומות, זה יש לו מין אווירה, מה שהם עושים, הם לא בדיוק עושים לנספלר, הם לוקחים בעצם את הקצוות והופכים אותם למאומעמים, וקצת מין לנספלר, אבל לא על הפרצוף שלך כמו ג'י ג'י אברמס, אלא מסביב, אבל אני מבין אותך לגמרי. בקטע הזה.
זה נקרא אנמורפיק לנספלר, זה אומר לנספלר שהוא בצורות לא רגילות, זאת אומרת זה לא שאתה רואה פשוט, זה גם תלוי בעדשות שמשתמשים בהן, אתה יודע שאת הלנספלר האלה בדרך כלל מוסיפים בכלל באפטר אפקטס בסוף.
כן, זה בכלל לא מנורות, זה בכלל לא מנורות, זה בכלל אפקט, כן.
לא, לפעמים זה כן, לפעמים זה לא, עזוב אחי, אבל זה היה נקודה ששוזרת את כל הסצנות של עולם החלומות, זה קרה גם בבקתה של מוריין וסיואן, זה קרה בכל, נכון. בכל אחת מהסצנות של החלומות, היה שימוש חזק מאוד באור, אני מבין את הרצון לעשות איזשהו הבדלה מבחינה חזותית, אבל אחי זה היה לי מוגזם לחלוטין, לא יודע למה, אולי אני
מקבל את זה לגמרי, לא, זה נכון.
זה הנתפוק שלי.
זה לא רק אתה, זה לגמרי. אז אתה יודע מה, הנה, דיברנו, אני חשבתי, אתה יודע מה, אני לפעמים עדיין פרקים, אני אומרת, אחרי שסיימתי לראות, אמרתי, מה נדבר עליו כלום, ודיברנו עליו כבר שעה. אז בוא באמת, תן לנו סיכום חיים, תן לנו ציון לפרק, ומה חשבת לפרק הזה?
אוקיי, אז ידעתי שתהיה ירידה, אחרי העלייה, כי אי אפשר לשמור על סי הרבה זמן, וברור שאנחנו כבר עושים סטאפ לדברים הבאים, וגם, בוא נגיד את האמת, בפרק הקודם לא קרה הרבה מבחינה עלילתית, למדנו הרבה על העולם, הייתה סוג של התנחת האומנותית מאוד מאוד חשובה, אבל לא היה פיתוח פסיכי. בפרק הזה קרו הרבה דברים, חלקם מעניינים יותר, חלקם מעניינים טיפה פחות, אני חושב שמבחינתי ההיילייטס היו מה שקורה בשני הנערות, ומה שקרה במגדל. כל השאר לא היה כזה מעניין מבחינתי, קצת האימונים של החלומות, קצת הפיתוח של מוריין ורנד, שאני רואה בזה יותר כמו המשך של הפרק הקודם, מאשר רק פרק הזה כל כך. אני רואה את הסטאפ שעושים לטנצ'יקו, ואני מחכה קצת למה שיקרה שם, אבל בינתיים לא קרה שם כלום, אז זה לא מעניין אותי בכלל. הייתי אומר שזה הנקודה הכי פחות מעניינת בפרק הזה, ואני חושב שיש פה הרבה דברים מעניינים, והרבה דברים לא כל כך מעניינים. והפרק הזה, אנחנו חוזרים ל... הייתי אומר כיוון של 7-7.5, אני חושב שזה הוגן, לא פרק רע, לא סבלתי ממנו, לא זה, אבל אחרי שקיבלנו את מה שקיבלנו בפרק הקודם, אני רוצה יותר, אני רוצה יותר צפריר, והנתפוקים שלי פה אומנם היו טיפשיים קצת, אבל הם מפריעים לי יותר כשיש לי פחות במה להיאחז בו בהיילייטס, אתה מבין?
כן. אז אני אגיד לך את דעתי, אין מילים יותר טובות, אני סיימתי לראות את הפרק, אני סיימתי אותו, אני חושב, וזה משהו כמו 10 דקות לפני כניסת שבת, למה? לוקח לי לראות פרק הזה, זה שעתיים, כי אני כל פעם עוצר ואני כותב לי, מה אני ראיתי, מה זה, כדי גם לספוג חוויות, וכשסיימתי את הפרק, אני עשיתי כזה מין, איי, ואני, מה שעלה לי בראש, זה מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, ואני חושב שלרוע המזל, קיבלנו פרקים, שסליחה שאני אומר כמו עונה ראשונה, פרקים שלא מקדמים את העלילה, או מקדמים אותה בשבלול, יש לכם 8 פרקים אנשים, תנו כל פרק פרק, זה לא שיש לך 24 פרקים בעונה, ואתה צריך, ג'ק באואר צריך להציל פה את העולם ב-24 שעות, בזמן אמת, יש לך 8 שעות בלבד, לתת לי את הכל, ולכן שיש לי פרק הזה שלא קורה בו כלום, זה מאוד מאכזב, ומהפך מאכזב, זה מרגיז אותי. אם אנחנו נסתכל על העלילה, חוץ ממה שקרה במגדל הלבן, קצת 2 נערות, לא היה מעניין. כל מה שקרה עם האיילים, היה אפשר למחוק, ולא הייתי מרגיש אפילו שזה היה קיים שם. כל הסיפור עם אגווין וזה היה נחמד, החלק הסופי של הפרק היה בסדר, אבל המסע של טנצ'יקו, כמו שאתה אומר, היה מיותר. לא הייתי חייב לראות את כל הקטע הזה, הם בישות, אתה יודע מה? אני הייתי מרגיש בסדר, עם פרק הזה, הם היו מתחילים ישר, או אפילו מדלגים על כל זה, מוסיפים עוד דברים אחרים, והייתי רואה אותם בפרק השישי, את הבנות ואת מת, מגיעים לטנצ'יקו, יורדים מהספינה, לא הייתי מרגיש רע עם זה בכלל. אני אומר, זאת ירידה לא טובה, זה חזרה לדפוסים לא טובים, אני לוקח את הכובע של ההייטר פה, ואני מצטער, אבל הפרק הזה מקבץ לי 5.5-6, זה פרק שאני אומר מיותר לחלוטין, ראינו מה אפשר לקבל, ראינו את הפרק הרביעי, פרק הרביעי הוא תענוג צרוף, הם לא צריכים לקדם אותנו בהרבה, הם צריכים להראות לנו רוחב יריעה, אז הראיתם לנו את הסיפור של העולם של אנשי הים, הראיתם לנו קצת את החלומות, יכולתם יותר להקדיש על החלומות, להוריד טיפה מכל אוי מה יקרה, מה יקרה, להתחיל לתת לנו את הגוד סטאף, אין לכם הרבה זמן, יש לנו עוד 4 פרקים, יש לנו עוד 6-7,
3 פרקים,
6-7 ו-8, 3 פרקים, 3 פרקים, זה הכל, אנחנו מסיימים עונה, חבר'ה, להתחיל להתאפס על עצמכם, עכשיו, אני מכיוון שאני אומר, אלו פרקים, עד הפרק האחרון, זה פרקים חלשים יהיו, תמיד הפרקים זה ככה, הפרק הבא זה פרק באטל, זאת אומרת, זה פרק שמתעסק על משהו קטנצ'יק, ואז יהיה פרק מיותר, ואז עוד פעם הפרק הגדול, הגרנד פינאלי. אני מאוד מקווה שהם יוכלו לעשות, כי מעכשיו זאת הכתיבה, והכתיבה תדבר, תשמע, הפרק הזה היה מלא לי בקרינג'ים, מלא בכתיבה לא טובה, בימוי, אגב, מי האורך הארוך של הפרק הזה? אני לא יודע אם אתה שמת לב לעריכה הנוראית שהייתה, מין קאטים שלא קשורים אחד לשני, היא יושבת ואז פתאום היא מתיישבת, אז אני מבין ג'אמפ קאטים, כשאתה עושה עולם חלומות, אבל לא בצנה רגילה, זה פרק שלא היה כיף לראות אותו, סורי, אני אהיה פה הייטר, ואני, ראית, אני יכול לתת 10 לפרק, אבל כשלא מגיע לו, סורי, לא אהבתי את הפרק, חזרנו אחורה, אני מאוד לא מרוצה איתי.
לא צריך להתנצל, אני חושב שזה לגיטימי לגמרי, אני חושב שלא סבלתי ממנו כמוך, אבל בסדר גמור, אם אתה סבלת ממנו בסדר, אני מקווה שבאמת...
לא סבלתי, אבל הוא לא נהניתי. אוקיי. אתה מבין מה אני אומר?
בסדר. אני חושב שיש פה סטאפ, שוב, אני קיבלתי הרבה מהדברים שקוראים פה כסטאפ, אני מבין שהולך להיות משהו במגדל הלבן, אני מבין שהולך לקרות משהו בטנצ'יקו, אני סובל קצת מזה שמה שקיבלנו בשני הנערות, זה כנראה זה מה שנקבל בשני הנערות, כאילו זה היה הסטייקס וזה מה שקיבלנו, הסטייקס היה להציל את המשפחה של מאט, והצלנו את המשפחה של מאט.
לא, יש לנו גם את הטרולוקים שתוקפים אותם כל הזמן, אז
נכון,
אני אומר,
אוקיי.
אז אנחנו צריכים לראות, עכשיו תחשוב, שזה יכול להיות מעניין, שהטרולוקים יתקפו ופרן יהיה פצוע, אין להם את אלנה ואין להם את מקסים, זאת אומרת האנשים שתמכו להם, ואז בעצם שני הנערות יצטרכו להתמודד רק עם מה שיש להם, ולגלות את הכוחות, אז פתאום בנות יגלו שיש להם את הכוחות של הטיעול, כמו הבנות של נתי, אחיות של מת יגלו את זה, והגברים יגלו שהם יכולים, ואנחנו נראה למעשה את הקמת הצבא הראשון של, אתה יודע, שהם יתחברו עם האיילים, עכשיו זה יכול להיות נחמד שהאיילים יבואו להגן עליהם או משהו כזה, מגניב?
לא יודע, צפרי, אני יודע שקיבלנו את הרוב מה שהיינו צריכים לקבל שם, אבל אני מסכים איתך שבעצם הפרק הזה לא היה מספק בפני עצמו, ואני חושב שמה שנקבל בהמשך, ואני קצת חושש מזה, אנחנו לא נוכל יותר לקבל רוידיאן בעונה הזאת.
לא, לא יהיה.
כי אנחנו חייבים עכשיו לרקוד על כמה חתונות בו זמנית.
אגב, אני חושב, אתה אומר פה דבר נורא נורא חכם, וזה דבר שפריע לי, אני כתבתי את זה גם כן, ואמרתי לעצמי, למה נהיה כל כך עמוס? אני הבנתי אל האיילים, ראיתי מגדל לבן, אמרתי, טוב, שני נערות, פתאום אני ראיתי גם את המסע לטנצ'יקו, אמרתי, מה קרה פה? כמה אני יכול לג'ונגל? כאילו, זה מאוד מאוד מאמיס, אני גם לא יכול להשקיע את עצמי נפשית באף קו עלילה. אתה יודע, אני יודע שאם יותר פרקים היו יכולים לעשות יותר, אבל אתה לא יכול, ואתה יכולת לוותר לגמרי על כל הנושא הזה של טנצ'יקו, והם יוכלו לפגוש את מין בספינה, זה כל כך היה מיותר כל הדבר הזה, יכלו לעשות משהו אחר.
אז התחזית שלי, אני אשלים את התחזית שלך, שאולי זה לא תחזית, זה יותר כמו משאלה.
כן.
אני רוצה שבפרקים הבאים נקבל מעט מאוד משממת העיל. לדעתי, קיבלנו את כל מה שצריך כבר לקבל משממת העיל, אני לא יודע אם יש עוד מה לעשות שם.
מסכים איתך.
שחררו, קיבלנו את רוידיאן, יש לנו כבר את ההשלכות של רוידיאן, לפחות מרמת רנד ומוריין, זהו, מספיק, שחררו אותם, עכשיו בוא נתמקד בטנצ'יקו, בוא נתמקד במגדל, ובוא נתמקד בשני הנערות, ובתקווה שלא בשלושתם בבת אחת, כי אם נקבל את כל הפתרונות של כל הדברים האלה, בשני הפרקים הסוגרים, זה יהיה מאוד מבאס. אני צופה שכן יהיה עוד פרק אחד של סטאפ, ואז אני מקווה ששני הפרקים האחרונים יהיו סוג של שני חלקים של פרק סיום אחד גדול, אבל אני עדיין יש לי תקווה שלפחות את אחת משלושת הקצוות האלה, נסגור בפרק הבא, כדי שפרק 7 ו-8 יתמקדו בסגירה של מקסימום שתי זירות התרחשות.
אני מאוד מקווה שאתה צודק, אני מקווה מאוד שגם יסיימו את האיל בשבוע הבא, אנחנו נראה בטוח איילים בשבוע הבא, 100% נראה אותם, אנחנו נראה לפי דעתי קצת פחות מהמגדל הלבן, אנחנו נראה יותר נראה לי את טנצ'יקו, ונתחיל לראות קצת שני נערות, מה קורה שם, כי אנחנו צריכים לראות, אני חושב שהסוף היא באמת, הפרק האחרון, יהיה באמת המגדל הלבן, מה הולך שם, אליידה נגד סואן, ויהיה לנו גם כן את הקרב הגדול, בטנצ'יקו נגד ליאנדרין, וגם נפתור את הנושא של שני הנערות, אלו שלושת הדברים החשובים, כל הסיפור עם רנד, הגענו לשיא שלו כבר, חבר'ה, אנחנו לא צריכים, מעכשיו זה סתם, אתה יודע, לא מתקדם לשום מקום.
כן. טוב, חברים וחברות, נראה לי שנעצור כאן את הפרק. תודה לך, צפריר.
תודה רבה, חיים.
ובתקווה לעונה, המשך עונה טובה יותר, זה היה הפרק. ויאללה, לסגיר. אין התחלה או סוף לסיבובי כישור הזמן.
אבל זהו סופו של הפרק בפודקאסט. ועד הפרק הבא...
אני חיים גורוף גלברט.
אני צפיר גרוסמן.
תוכלו ליצור איתנו קשר בפייסבוק ובקבוצה כישור הזמן יומן צפייה. כמו כן אנו מודים לליעד אברהם על האישור להשתמש במוזיקה שלו. חפשו אותו בספוטיפיי.
עריכה וסאונד חיים גורוב גלברט. ואם אתם רואים אותו בחלומות זה ממש לא הוא.
תודה שהזנתם לנו והמשך. יבוא. היזיון, הסקטים פנטסטיים.